ממשיכים במצרים וביציאת מצרים. אני רוצה להיכנס למכה הראשונה, לפסוקים הראשונים בפרשת בו, מכת הארבה, המכה השמינית, ממש ממש תחילת הפרשה. המכה השמינית היא מכה מאוד מעניינת, היא מכה שונה מכל המכות. היא מכה שונה מכל המכות בהרבה מאוד תחומים. התחום הראשון, בירושלמי, היו קוראים למכה הזאת חצי מנה. שמנה, נכון? ויש חצי מנה. ההרבה הוא בעצם ההשלמה של הברא. אמת, הוא לא מכה שעומדת בפני עצמה, הוא ההשלמה של המכה השביעית. את מה שלא חיסל הברד מהעץ ומצמח השדה, מחסל הארבה. מה שלא נכון לגבי אף אחת מן המכות האחרות. כל המכות האחרות, כל מכה עומדת בפני עצמה. גם הדם וגם הצפרדע הם ביאור, אבל הן שתי מכות שעומדות לחלוטין בפני עצמן. וכך הלאה בכל המכות. מצד אחד גם מכת הארבה, שאני קורא לה חצי מנה, היא מכה והיא חצי מנה, היא מבחינה מסוימת לכאורה קשה פחות מן המכות האחרות. כי המכה הגדולה הייתה בברד. רק שהברד הותיר את החיטה ואת הקוסמת, נכון? כך הסתיימה פרשת וירא. החיטה והקוסמת לא נוקו, ועכשיו בא הארבה והוא מחסל את הכל. אבל המכה הגדולה, שגם עליה הייתה התראה כאילו היא הולכת להיות המכה הגדולה ביותר, בתחילת מכת הברד נאמר הפסוק שבפעם הראשונה בכל המכות נאמר, ויומר השם אל משה, פסוק י' ג' בפרק ת', ויומר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעו ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מכת הברד מקבלת הקרמה שאף מכה לא קיבלה. ובכל זאת, מצד אחד הארבה נראה כאילו מכה קטנה יותר, ומאידך מתרחשת סביב מכת הארבה התרחשות שעושה את המהפכה הגדולה ביותר. בעצם מכת הארבה היא המכה האחרונה שיש בה איזשהו שיג ושיח. אחריה באה מכת החושך ללא כל התראה, ואחריה הוויכוח הקשה וההודעה על מכת בכור. בואו נעבור רגע יחד על מכת הארבה ועל הנקודות היסודיות שבה, ונתחיל מתוכה. תחילת הפרשה, פרק י', פסוק א', ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם סליחה, וידעתם כי אני השם. כבר אמרנו פעם את אשר התעללתי, הזכרנו יותר מפעם אחת. הפירוש הפשוט נראה קשה מאוד, את אשר התעללתי. הזכרנו את פירושו של רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, התעללתי והתפעל בעברית, בא מהמילה עילה ועלול. הקדוש ברוך הוא נקרא עילת העילות. במצרים התעללתי, במצרים התברר שאני העילה הראשונה ואין אף בשר ודם שהוא עילה. כולם עלולים. כולם עלולים, גם פרעו, גם מלך בשר ודם, אין אילה אלא הוא לבדו. ועכשיו מתחילה המכה. אתם שמים לב שוב בכותרת, רק למכה הזאת יש הקדמה כזאת. למען תספר באוזני בנך ובן בנך. זו לא הקדמה לעשר המכות. זו גם לא הקדמה לשלשה האחרונה או לרביעייה האחרונה באחר. ראינו שזה מסודר בשלשות, זו הקדמה למכת הארבה, צריך להבין למה. עכשיו מהמכה הזאת תספר באוזני בנך ובן בנך. את מה? זו צריכה להיות או כותרת למכות כולם, או שזה צריך להיות בר סיכום למקום. ויאמר משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העבריים, עד מתי מענת ליענות מפניי? שלח עמי ויעבדון. מכאן אני אומר את זה טלגרפי. שוני ראשון מאוד מהותי במכות. עד עכשיו אמרו לו, עד מתי מענת לשלח? ואם אין אתה לשלח את עמי? פתאום מדברים על משהו עקרוני, מהותי. עד מתי מענת לענות מפניי? לענות מפניי זו פילוסופיה. זה להיות ענב כלפיי, זה להיות עמי כלפיי. אתם זוכרים מה אנחנו נאכל בפסח בהמשך הפרשה? לחם עוני. עד מתי מענת לענות מפניי? זוכרים אגב שהמכות מכוונות כנגד גרי יזרחה ועבדום ועינו, ועינו אותם שמבקש פרעו שבשר ודם יכול לענות בשר ודם, יתהפך רק כאשר בשר ודם ידע שהוא עני כלפיו. לחם החירות שלנו הוא לחם עוני. זה דבר מופלא, עוד נחשוב עליו. לחם החירות שלנו איננו עוגה גדולה. לחם החירות שלנו הוא לחם עוני דק. עד מתי מענת? נמשיך. כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד. כבר אמרנו, זה מכה משלימה. ואכל את יתר הפליטה ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. אז המכה הזו, בשונה ממכות אחרות, לא תיגע לא בחיות, כמו הדבר, לא באדם, היא תיגע בצומח. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. מה הם מלאו? הרבה. אגב, אני לא יודע כמה אנשים פה רגילים, אבל מלאו בתיך הרבה, יש בזה גם פלוסים, זה אוכל טוב. מלאו בתיך הרבה, לא יודע כמה מצרים מקוריים יש פה, אבל מלאו בתיך הרבה זה שזה בא בכמות נורמלית, בשונה מהערוב שהוא בכלל לא נחמד. כלומר, כשמגיע אליי ערוב הביתה, איזה דוב, זה לא טוב גם אם זה קצת דוב. הרבה בכמויות מכובדות זה דבר נחמד מאוד. אין איתו שום בעיה. הם בטח קיבלו אותו עם הכשר, הם קיבלו אותו מסודר. לא נורא. נגיע לזה עוד מעט. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. והנה שוני נוסף במכה. ויפן וייצא מעם פרעה. זו פעם ראשונה שאומרים לנו איך הייתה ההפקה. איך יוצאים, איך נכנסים. אף פעם לא עסקו בזה. משה בא, אומר לפרעה את המכה ואת ההתראה, ומסיים להגיד, כאן ויפן וייצא מעם פרעה. מאוד מעניין, אבן עזרא אומר כאן, וזה נראה הפשט, ויפן וייצא מעם פרעה הלך לאחוריו כחולק כבוד למלכות. כך אומר אבן עזרא, וזה דבר נפלא, אבל צריך להבין למה. במדרש הגדול מופיעה הערה מרתקת אחרת. ויפן בעברית מיותר לפי הפירוש של אבן עזרא, כי היה צריך להיות כתוב רק וייצא מעם פרעה. סיימתי וייצא.
מה זה ואיפן? ואיפן זה ואיפן. מה אתה פונה? הרי פרעה עומד פה. המדרש הגדול מסביר את זה לפי הפסוקים הבאים. מדהים. ויאמרו עבדי פרעה אליו. נחזור עוד מעט לוייפן ויצא, בסדר? ויאמרו עבדי פרעה אליו. מישהו שם לב פה? מישהו כבר נתקע? זאת הפעם הראשונה במצרים שמישהו פותח את הפה. כאן ההפיכה מתחילה. לראשונה פותחים את הפה עבדי פרעה בפני פרעה. זה עוד לא היה דבר כזה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. הטרם תדע כי עבדה מצרים? זאת התערבות מדהימה. זה לא היה דבר כזה. ויושב את משה ואת אהרון. זה הופך למכון הדמוקרטיה עכשיו. כלומר, פרעה שומע את דברי עבדי פרעה, הוא קורא לקרוא מחדש למשה ואהרון, ואותו מדרש שאמרתי לפני שנייה שנדבר עליו, כאן אני יכול לזרוק אותו, אומר המדרש, ויפן, הרגיש משה באוויר שמתחיל משהו. הוא לא רצה להיות נוכח, הוא רצה לתת להם לדסקס לבד. ויפן, הוא ראה שמתחילה אווירה שיש סיכויים למשהו פה באוויר, אז הוא שחרר את עצמו והלך אחורה. זה מנהיג אמיתי. זה קורה למשה, אתם זוכרים מתי עוד פעם איתנו? לפני הים. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מסבירים המפרשים הראשונים, מה תצעק אליי? תמיד אתה מוביל. לך אחרון. תן להם להוביל. תן להם לגלות מה יש בעם הזה. תן להם לגלות את הנחשון בין המנדב שנמצא פה. תפסיק להפריע. נחשוב אחר כך על הנקודה הזו, היא נקודה מרתקת. לפי זה יש פה פרט כאילו פשוט, אבל הוא עמוק מאוד. לראשונה רואה משה משהו באוויר. הוא רואה את זה מפני שהוא פונה לצדדים וקולט שמשהו השתנה באווירה. הוא חולק כבוד שהוא עוד מעולם לא חלק למלכות. הוא צווה אגב לחלוק כבוד למלכות בתחילת השליחות שלו. ועכשיו תראו את ההמשך. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם לכו עבדו את השם אלוהיכם. מי ומי ההולכים? פרעה עובר משהו, וזה ודאי פעם ראשונה, ואני חוזר לשאלה הבסיסית, למה המכת הארבה גורמת לו לזה? למה האיום על הארבה, שהוא, איך קראנו לו? חצי מנה. למה זה גורם לו לזה? מה הקשר בין מכת הארבה לבין כל מה שמתרחש פתאום? חז"ל מספרים, שלפני מכת הבכורות מתחילה אינתיפאדה במצרים והבכורות מתחילים להילחם. אבל זה מובן, כי אחרי 9 מכות הם באים ואומרים די, עכשיו גמרנו. על הפסוק המפורסם למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו, אומרים חז"ל לא למכה בכורי מצרים, אלא למכה את מצרים על ידי בכוריהם. אבל מסתבר שלא שם התחילה ההפיכה, אלא כאן. ואני חוזר לשאלה הבסיסית, מה קרה בהרבה? זו המכה הפחות תופסת. לא יודע, מהגן אני זוכר את הציורים על הדם, צפרדע תפס חזק, הבחורות היה קשה, תפס אבל טוב, ברד. לא זוכר את ההרבה, אני גם לא זוכר איך מציירים אותו. לא הייתי כל כך חזק בתחום הזה, אבל את ההרבה אני לא זוכר. אתם זוכרים, אני לא זוכר את מכת, לא תפסה מקום שם, לא זוכר, כלומר, מה, היא באמת, וכל ההפיכה מתרחשת פה. ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם, מי ומי ההולכים. ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו, נלך. כי חג השם לנו. זאת הכרזה מאוד חגיגית. וכאן מופיע פרעו, וכאן מופיע פרעו בצורה מרתקת. פתאום פרעו הופך להיות נציג סוכנות. היומר עליהם יהיכן השם עמכם, קודם כל ברכת התנועה. השם עמכם, בטח העמיד אותם לשירת יד אחים, כולם נעמדים, השם עמכם. שומעים איך הוא פותח? יהיכן. כאשר השלח אתכם ואת אפיכם, ראו כי ראה נגד פניכם, לא טוב, הילדים ילכו בלי סוודרים. אני הרי כל כך אוהב בני אדם בכלל ויהודים בפרט. זה התחביב שלי, יהודי. ככה תלכו כולם? לא. לא כן. לכו נא גברים ועבדו את השם. הדרת נשים. הוא הראשון. כי אותה אתם מבקשים. זה או כפייתיות או חוצפה. מה, אתה תגיד לי מה אנחנו מבקשים? הרי אני אמרתי לך מה אנחנו מבקשים. אני אמרתי לך, שאלת אותי מי ומי ההולכים, נתתי לך רשימה, מה אתה אומר לי את מה אנחנו מבקשים? שכמו סבתא טובה. אני יודע מה טוב לכם. זה מה אתם צריכים ואל תפריעו, כי אותה אתם מבקשים. אבל תראו מה קרה פתאום. אני אף פעם לא הבנתי את המכה הזאת. נו, אווירה יפה, לא? ויגרש אותם מעת פני פרעה. מה התעצבנת? מה קרה? למה? אף פעם עוד פרעה לא גירש בצורה הזאת. מה קרה פתאום? מה קרה במכה הזאת? חצי מנה. ופתאום כל המושגים עולים. ויגרש אותם מעת פני פרעה. אין תגובה, אין דיון. כלומר, הוא מבין שמשה לא הולך לקבל את זה, והוא מבין כנראה שהוא אמר משהו נורא. כלומר, הוא מבין שעל מה שנאמר פה עכשיו תהיה מלחמה. על מה? משה דורש נערינו, זקנינו, טפינו, צוננו, קרינו, גברים, אנשים, כולם הולכים. ועל זה הולכת המלחמה עכשיו. עכשיו זה יכול להיות אקראי, אבל זה שוב דווקא בא הרבה. נמשיך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות את המכה, תראו את ההמשך, ויאמר השם אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויעל על ארץ מצרים, ויאכל את כל עשב בארץ, את כל אשר השאיר הברד. ויית משה את מתהו על ארץ מצרים, והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה, הבוקר היה ורוח הקדים נשא את ההרבה. ויה על ההרבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, אגב ביטוי מעניין, הערוב גם מן הסתם נח, כלומר כשהדוב נכנס הביתה הוא בטח נח שם קצת, לפני שהוא אכל מה שאפשר. אבל על ההרבה כתוב שהוא נח, טוב, קופץ הרבה, צריך לנוח בכל זאת. ויעל הרבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה חן הרבה כמור, ואחריו לא יהיה כן. ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ. אתם רואים שזה הקדמה למכת החושך? פעם ראשונה שהארץ חשיכה, ותחשך הארץ, עוד לא החושך הממשי. ויוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. מכה בצומח, כולו. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ועכשיו תשמעו. ויאמר, חטאתי להשם אלוהיכם, ועכשיו המילה החשובה, ולכם. גם אחרי מכת הברד הוא אמר, חטאתי הפעם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. זאת הפעם הראשונה שהוא אומר, חטאתי להשם אלוהיכם ולכם. איך פתאום הבין הדיקטטור הרשע הזה שהוא חוטא לבני אדם? ממתי זה מטריד אותו? מה עשתה בו מכת הארבה? עוד פעם, היא מכה, היא כתב חידה המכה הזאת. הוא לא מדבר על החטא להשם, הוא מדבר על החטא להשם ועל החטא לבני אדם. ואתה סנה חטאתי אך הפעם, אתם שמים לב ההבדל בין מכת הברד למכת הארבה? במכת הברד הוא אומר חטאתי הפעם. מה הפעם הוא מבקש? סלח לי רק הפעם. זה שני דברים הפוכים לגמרי. חטאתי הפעם פירושו, החטא שלי הוא מקרי. חטאתי להשם אלוהיכם ולכם פירושו, חטאתי להשם אלוהיכם ולכם, זו הפנמה נוראית. ואתה סנה חטאתי אך הפעם. והעתירו להשם אלוהיכם, ויסר מעליי, זה פלא פלאות. רק את המוות הזה. זה מדהים. חצי מנה, פרעה, מה קרה? כמה הערוב, בסדר. הברד, בסדר. פעם ראשונה שהוא קורא למכה מוות. המוות הזה, למה זה המוות הזה יותר מכל המכות האחרות? מה זה עשה? רק את המוות הזה. אז נכון, במצרים שהיא ארץ חקלאית והכל בה צומח, והצומח עוטף את המכה הגדולה, זה מוות נורא. נו, וכשכל החיות נהרסות, וכשאין סוסים, וכשהיאור לא נותן מים, רק את המוות הזה. צריך לנתח טוב את מכת הארבה הזאת. אני חושב שממכת הארבה אנחנו יכולים להגיע לעולם שלם. אני חוזר להתחלה. מכת הארבה היא המכה שבה אנחנו מצווים לספר באוזני בנך ובן בנך. יש פה כנראה משהו במכה הזאת שקשור אלינו ולילדים ולנכדים יותר מבמכות האחרות. שהרי במכה הזאת דורש משה את בנינו ובנותינו. את הטף, את נשינו, את כל הבית, את כל המשפחה, ואפילו את צוננו ובקרינו. ועל המכה הזאת נאמר למען תספר באוזני בנך ובן בנך. אם את אשר התעללתי במצרים, בא להגיד, כמו שאמרנו בהתחלה, את אשר התעללתי, כלומר במצרים, התגלה שאני היא עילת העילות וסיבת הסיבות. למה זה בא לידי ביטוי פה במכה הזאת דווקא? מה קורה מיד אחרי מכת הארבה? מיד אחריה, ללא התראה, כמו כל מכה שלישית בשלשות שבאה ללא התראה, נכון? כמו הכינים, כמו השכין. מיד אחרי, פסוק כף א', אחרי ויחזק השם את לב פרעו ולא שילח את בני ישראל. ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. וית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. איך אתם מסבירים את הפסוק הזה? לא ראו איש את אחיו, הבנתי. ולא קמו איש מתחתיו. מה פירוש ולא קמו איש מתחתיו? מי מתחת למי? תראו את רש"י, ולא קמו איש מתחתיו. רש"י לא עונה לנו, הוא עונה לנו? רש"י לא עונה לנו על המושג. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. והתוצאה, ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם. הפעם משה רבינו הוא הפרובוקטיבי בלשון שלנו, והוא עונה לפרעה את התשובה הניצחת שלו, ואומר לו לא תישאר פרסה. לא רק שלא תישאר פה פרסה, אלא גם אתה תיתן בידינו עולות וזבחים. כבר אמרנו פעם, אם נסכם לשנייה אחת את מה שהיה במכת החושך, לשנייה, כי אנחנו עוסקים בה הרבה, אבל זה מחובר מאוד, נגלה תופעה מדהימה. אחרי מכת החושך, אפשר היה לצאת ממצרים. משה רבינו מתווכח בסופו של דבר על מה? על הצון והבקר. חשוב מאוד לזכור את הפרט הזה. אני חושב שלא זוכרים אותו כשלוקחים את הכל ביחד. אילו היה משה רבינו מקבל במסע ומתן את ההצעה של פרעה, היינו יכולים לצאת ממצרים ורק הצון והבקר היה נשאר שם, והיינו חוסכים את מכת בכורות. תחשבו על זה מבחינה מהותית. מכת בכורות מגיעה לא מפני שפרעה לא נותן לצאת, הוא כבר אומר קום וצאו מתוך עמי, הוא רק מבקש להשאיר את הצאן והבקר. והתשובה של משה היא קיצונית. לא תישאר פרסה. לא תישאר פרסה תפי פרעה במצרים. תודה רבה. אנחנו נגיע למכת החושך עוד מעט. אני רוצה להתחיל מהרבה. הביטוי הזה, לא קמו איש מתחתיו, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. יכול להיות שמזכיר לכם משהו שאנחנו נעסוק בו בשבוע הבא בפרשה. נקרא בו בתורה בשבוע הבא. הערה קטנה מרתקת. היא נראית צדדית. מהי צורת ההופעה של הארבה במצרים? איך הוא מגיע? הצפרדע עולה מהיאור. הפיח כבשן נזרק על ידי משה ואהרון ויורד מהשמיים. הברד יורד מן השמיים. ומהי צורת ההופעה של הארבה? וינח. רוח קדים. ומה קורה לו? הוא נח. תשימו לב לקיצוניות. הארבה מגיע ברוח קדים חזק שעוד לא היה אף פעם. הוא הולך ברוח הרבה יותר חזקה, והוא נח. גם כשהוא הולך, אתם שמתם לב מה קרה לו כשהארבה הולך, מה קורה לו? ויתקעהו ים הסוף. הארבה נח. אני רוצה להזכיר לכם את פרעה ולהבין את מכת הארבה. היא הסיפור לבנך ובן בנך, והיא הסיפור שלנו על מצרים. פרעה הוטרד מדבר אחד במכת הארבה. זה יישמע משונה בהתחלה. פרעה לא יכול לראות שום דבר לידו נח. אתם שומעים? זה מה שמוציא אותו מדעתו. פרעה צריך עבודה. העבודה משחררת. פרעה צריך תפוקה. פרעה מוטרד מדבר אחד כשמשה ואהרון מגיעים אליו בסוף פרשת שמו. הוא מוטרד למה משה ואהרון, נו, תפריעו את העם ממעשיו. מזה הוא מוטרד. הן רבים אתה עם הארץ וישבתם את עם הארץ מסבלותם. מזה הוא מוטרד. זה נשמע מוזר. פרעה מוטרד ממנוחה. פרעה מוטרד משביתה. פרעה מוטרד משבת. שבת. עכשיו מתחיל סיפור שבת. שתי אותות מגלות יותר מכל דבר בעולם את האות בינינו לבין הקודש ברוך הוא, את האות של יציאת מצרים. התפילין מפה והשבת מפה. התפילין מגלה את האות הזאת בששת ימי המעשה. התפילין מגלה את האות של יציאת מצרים בפעולות שלנו. והשבת היא כל כולה עניינה של זכר ליציאת מצרים. אתם יודעים מה הזכיר לי הפסוק? לא קמו איש מתחתיו ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. יש רק עוד פסוק אחד כזה. זוכרים אותו? פרשה הבאה, פרשת בשלח. מה, מה? אל יצא איש ממקומו. נפלא. אל יצא איש ממקומו, אלא מה צריך לעשות? שבו איש תחתיו. זאת מצוות השבת. עכשיו תחזיקו טוב. מתי מצוות השבת ניתנת? באיזה תאריך? יש תאריך מדויק. כתוב תאריך בפרשת בשלח. יש תאריך מדויק. התאריך שכתוב בפרשת בשלח הוא ב-15 יום לחודש השני. אתם יודעים כמה זה 15 יום לחודש השני? בדיוק 30 יום אחרי יציאת מצרים. הם יוצאים ב-15 יום לחודש הראשון. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אני זוכר שהרב אליהו היה אומר לנו פעמים בלי סוף. הוא היה אומר, לפני פסח צריך להתכונן 30 יום. כי הלכותיו מרובות, אז מתי נלמד את פסח? צריך 30 יום, הוא אומר, איך אפשר להספיק? גם לפני סוכות צריך 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים, צריך להתכונן 30 יום. אומר, שבת זה יותר מפסח וסוכות יחד. נו, אז ודאי שצריך 30 יום. אז מתי צריך להתחיל ללמוד הלכות שבת? אז הוא אומר, צריך להתחיל ביום ראשון, אבל תמיד לדעת שאתה בשלושה שבועות פיגור. להתחיל ביום ראשון, כי אחרת לא תדע. עכשיו זה נפלא לגבי ההלכה, זו הברקה. כדי לחיות שבת, צריך להתכונן 6 ימים, ותמיד לדעת שאתה בשלושה שבועות פיגור. אתם יודעים מה המצווה הראשונה שיהודי צריך לעשות כשהוא יוצא ממצרים? אנחנו קוראים לזה ביעור חמץ, אנחנו קוראים לזה בדיקת חמץ, זה הכל פעולות נוספות. אתם יודעים מהי המצווה שנקראת בתורה? אתם יודעים מהי המצווה? תשביטו שאור מבתיכם. תשביטו. זאת התשובה למי שלא יכול לראות את עם הארץ שובט. פרעו זה לא סיפור שהיה פעם, זה פה בבוקר, היום. פרעו זה משהו שחי בתוכנו כל שנייה. אתם יודעים מה זה תשביטו? מה פירוש תשביטו, הלכתית? איך אני משביט שאור? יש לפניי לחם, הוא חמץ. אלה ההלכות של השבוע, אנחנו עוסקים עכשיו בפרשה שלנו, בבוא, ביציאת מצרים. תשביטו שאור, כתוב אצלנו בפרשה בהלכות חמץ. יש לפניי לחם, הלחם הוא לחם. תשאלו כל חימאי אם הוא לחם, הוא יגיד לכם שהוא לחם. יש לי טון של לחמים ושל חמץ. איך אני הופך את החמץ הזה לבטל? איך אני מבטל אותו? כשהייתי ילד חשבתי, שורפים אותו, אז אני מבטל אותו. ולמה אני אומר כשהייתי ילד? זה נכון, צריך לשרוף. אבל מצוות השבתה יכולה להתקיים גם אם לא שרפתי. הוסיפו לי לשרוף. גם לבדוק זאת תוספת. עכשיו תשמעו טוב לפי הרמב״ם. אפילו להגיד בפה שהחמץ הזה בטל ומבוטל כאפרה דהראה, זה דבר חשוב, אבל זאת תוספת. אתם יודעים איך משביטים חמץ? פשוט משביטים חמץ. מה משביטים חמץ? תשאל כל אדם שפוי, והוא יגיד לך שזה מעניין מאוד, שאתה אומר שהלחם הזה הוא אפרה דהראה, זה לחם. מה, אתה לא רואה מה אתה עובר? אתה לא ריאלי? אתם יודעים מה זה תשביטו שאור מבתיכם? ותעצמו את העיניים ותגיעו למקום שבו אתה יושב תחתיו. כלומר תחתיך. שבו איש תחתיו ביום השביעי. מה פירוש בעברית שבו איש תחתיו? תחת מי? זה יפה מאוד להגיד תחת השכינה, אבל זה לא כתוב בפסוק. שבו איש תחתיו תחת מי? למה ההלכה של אל ייצא איש ממקומו נקראת מלאכה? היא המלאכה הראשונה בלמתת מלאכות של שבת. בפרשת יתרו תבוא התורה ותגיד, זכור את יום השבת לקדשו. מסבירים המפרשים, אתם יודעים מה זה זכור את יום השבת לקדשו? אתה זוכר את יום השבת מפרשת בשלח. אתם יודעים מתי התחילו לשאול ולדרוש בהלכות שבת במצרים? 30 יום קודם השבת. ב-15 לחודש הראשון, כשהתחילו לאכול מצה ונאסרו בחמץ, התחילו לשאול ולדרוש בהלכות שבת. אתם יודעים מה יהיה הניסיון ב-15 לחודש השני? ששת ימים יהיה בשדה וביום השביעי שבת. לא יוצאים ללקוט. אבל איך לא יוצאים ללקוט? ואם לא יהיה, תרפה. תשבות. אין עוד מלבדו. תפנים. מה אתה אומר? החמץ הזה הוא חמץ, איך אני יכול להגיד שהוא אפרה דארה? אמרנו פעם. הרלב"ג אומר, בוא נחזור לחימאי ששאלת אותו מקודם. תביא לו את העוגה הזאת עם הקצפת, עם כל מה שיש שם. תגיד לו שיכניס את זה למכשיר שלו במעבדה. תכלס, מה יש פה? אפרה דארה. כל השאר בעיה בדיאטה. מה יש פה? כל השאר בלה, כל השאר לא קיים. יש פה אפרה דארה. זה אולי נשמע לא טוב. מה יש פה? יש פה אפרה דארה. אז מה יש פה? יש פה אין סוף בתוך איקס קילו אפרה דארה. אתם יודעים מה זה שבו איש תחתיו? שבו איש תחת באמת עצמו. שבו איש תחתיו. שבת זה לשבות, נכון? לשבות. לשבות זה לא לעשות, נכון? חוץ מבישראלית. בסלנג אומרים איפה אתה עושה שבת, נכון? איפה אתה עושה שבת זה איפה עושים שבת, נכון? זה נשמע עברית לא טובה. אז אל תיבהלו. סלנג ישראלי זה תמיד מהמקרא. איפה אתה עושה שבת בא מבשמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. שאלו בפסוק, איפה אתה עושה שבת? והתשובה הייתה, ושמרו בני ישראל את השבת, לא הבנתי. איך אנחנו אומרים, מורתי בעברית הייתה מחזירה את המחברת. ושמרו בני ישראל את השבת, לשבות ממלאכה. תשמר זה לא תעשה. לא זה השבת. זה האמצעי. השבת זה לעשות שבת. ששת ימים תעשה מעשיך. וזה מאוד יפה, זה חשוב מאוד מאוד. וביום השביעי תשבות ותשב תחתיו. אתם יודעים מה קרה למצרים במכת החושך? במכת החושך פתאום אלה שבנו את כל הפירמידות לא ראו איש את אחיו. פתאום אף אחד לא סופר אותי. פתאום אף אחד לא רואה אף אחד. ולא קמו איש מתחתיו.
כי אין כלום.
אתם יודעים מה זה וימש חושך? חושך הוא לא ממש. וימש חושך זה לא עברית. חושך בעברית זה שנחסך פה האור בסין. כשיש אור נעדר, יש חושך.
אמרתי לכם פעם, זה היה מזמן, זה היה כשצבי היה תינוק, אריאל, אתה עוד לא היית. אז הוא היה אומר תדמיד, כשהוא היה נבהל מהחושך בלילה, הוא היה קורא לי מרחוק והיה אומר, אבא, תדליק את החוטש. להדליק את החוטש זה היה מושג גדול, להדליק את החושך, להדליק את החוטש. חוטש לא מדליקים. יש פסוק מדהים בקהלת שכתוב בו, כי יתרון החוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. וראיתי אני. שואל בעל התניא, האדמו"ר הזקן, מעניין מאוד. כי יתרון החוכמה מן הסכלות, מתי אני צריך משל? כשאת הנמשל אני לא מבין, אני עוזר לך עם משל. מה כתוב פה? כתוב פה, כמו שפה יש כיסא, פה יש מנורה. מה הקשר? יש יתרון לחוכמה מן השכלות,
כן.
ויש יתרון לאור מן החושך. כן. מה הקשר? הסביר האדמו"ר הזקן דבר לא יאמין. כל כך פשוט. מהו יתרון האור מן החושך? מי בכלל אמר שיש יתרון לאור על החושך? יש יתרון לאור כשאני רוצה אור, אבל כשכואב לי הראש דווקא יש יתרון לחושך. אם כואבות לי מאוד מאוד העיניים, יש הכי יתרון לחושך. מה יתרון האור על החושך? מסביר בעל התניא, יתרון האור על החושך הוא פשוט. בעולם הפיזיקלי, נפח מחליף נפח. אם יש לי כאן X דברים והוצאתי מהם X קילו, אני רוצה להשלים את מה שחסר, אני צריך להביא את המשקל המקביל. נכון? זוכרים את השאלה מכיתה א', מה יותר כבד? קילו נוצות, קילו ברזל וזה, נכון? מצוין. אני לא ידעתי את התשובה הזו. אבל שאלו, אז אתה רוצה להוציא קילו, אתה מכניס קילו. יפה מאוד. יש דבר אחד שזה לא עובד כך. נניח שיש פה טון חושך. כמה אור צריך פיזיקלית כדי להוציא אותו?
גרם.
אור לא פועל לפי חוקי הפיזיקה הרגילים. זה יתרון האור מן החושך. עכשיו תשמעו את קהלת. אומר קהלת, אני קהלת, אתם יודעים באיזה חוכמות הייתי? איפה לא הייתי? וראיתי אני בליבי, הייתי בכל הטיולים. ופעם חשבתי שכדי לנצח את כל החוכמות ואת כל המרשאויות ואת כל החוכמות והפטנטים ואת כל הקומבינות בעולם, אני אלמד קומבינות בריבוע. וגיליתי שהדרך לנצח את הכסילות היא בדיוק כמו הדרך של האור לנצח את החושך. וראיתי אני בליבי. אין דרך לנצח את הסכלות, אלא פשוט שבו איש תחתיו. אתם יודעים לאן הגיע מצרים? לזה שאפשר להדליק את החושך. שהחושך הוא ממש. ואז אין שום דבר אחר בעולם. כי אז מסתבר שכל מה שהיה בעולם אחר, הוא סך הכל היה אינטרס שלי. מה שתמיד ראו איש את אחיו, יעני פרעה עבד בשבילנו ונתן לנו מים ונתן לנו אוכל. כשהתממש החושך פתאום התגלה שאין פה אף אחד אחר. יש אגו. ואגו ואגו. ואז אי אפשר לקום איש מתחתיו, אתם יודעים למה? כי כשקמו נתקעו באגו. כי אי אפשר להרים את הראש, אתה נתקע באגו. צפוף.
אי אפשר לזוז. לא קמו איש תחתיו. ולכל בני ישראל היה אור. תשמעו את המילה. במושבותם. ממושבותיכם. ביום השבת. אתם זוכרים את הוויכוח בין הפרושים לצדוקים? אם ממחורת השבת זה פסח, או שממחורת השבת זה שבת שאחרי החג? ובאים הפרושים ואומרים, כן, אבל פסח נקרא שבת? למה? כי תשביתו! כי צריך 30 יום קודם השבת להתכונן לשבת. כי כשמתחילים להתכונן ביום ראשון, אתה בשלושה שבועות פיגור. עד שלא למדתי את הפרשה הזאת, תמיד תהיתי, נו, אז איך משלימים את הפיגור שהרב דיבר איתנו עליו? אם יוצאים ממצרים, משלימים את השלושה שבועות. בפסח מתחילים להתכונן לשבת. מה הייתה מכת הארבה? חצי מנה. מכת הארבה הייתה מכה נורא פשוטה. מה היה חסר בברד? הרי בסוף מכת הברד בא פרעו ונתן דרשה אמונית מדהימה. חטאתי הפעם, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, זה היה מדהים. מה קרה? משה אמר לו, וזה היה נשמע כזה קצת ציני, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוקים, אבל בשביל החבר'ה, בוא. מה קרה? החיטה והכוסמת לא נוקו. למה? כדי שישאר לך אביס לאגו. אביס עלה קצת. אגו לה. שלא יהיה לגמרי לגמרי. הרי פרעה יצא החוצה, נבהל, הברד מכה הכל. קרא מהר למשה ואהרון. ואז הוא קורא למשה ואהרון, ובאים אליו איזה שני פרשנינו לענייני פרשנינו, ואומרים לו, תראה, זה באמת חמור מאוד המצב, אבל יש עוד סיכוי, עוד נצליח מולו, יש עוד סיכוי. יש תקווה. החיטה והכוסמת לא נוקו. יש כמה גרם שעוד אפשר לתפוס ולהגיד הכל בסדר. פרעה הוציא מהר צוותים, צילמו את שדות החיטה והכוסמת, פרסמו את זה בכל העולם, ופרעה הודיע הודעה. מצרים תגיב בדרך ובמועד שהיא תחליט. למצרים יש את הכוח להגיב, את הזמן להגיב, ואת הדרך להגיב. נשמע טוב, לא? כי יש חיטה וכוסמת, והחיטה וכוסמת לא נוקו. מסכן, שבו איש תחתיו! אין חיטה, אין כוסמת, אין עוד מלבדו, אין, יש אין סוף בך. תפסיק להתפס בחיטה, אתה רואה מה קורה לך? אתה נתפס בחתיכת כוסמת. אתה נתפס בחתיכת חיטה. צא מזה. כל מה שצריך במכת הארבה היא המכה השמינית. זה רק חצי מנה. עכשיו אני אבוא לעזור לך. כבר לא יהיה חיטה וכוסמת. פעם הבאה שתשלח לצלם, לא יהיה אגולה לתפוס. משה רבינו מסביר את זה, והוא רואה שהאדם, זה מדהים עכשיו, האדם באשר הוא אדם שומע את זה. אתם יודעים מה זה משה? משה זה משה. משה זה זה שיודע למשות. אתם זוכרים מי היה הראשון שמשה משה אותו? בתיה, נכון? משה רבינו התינוק בין השלושה חודשים, הוא זה שגורם לבת פרעה להפוך לבתיה. משה כל הזמן משה. הוא פתאום מזהה בעיניים שלו שעבדי פרעה מתחילים להרגיש משהו. והם פונים לפרעה, ולפני שהם פונים לפרעה הוא מפנה את השטח. אתם יודעים למה הוא מפנה את השטח? כי זה צדיק אמת. כי צדיק אמת זה לא מנהיג שעומד פה לראות אם אתה עושה מה שהוא רוצה. אלא כל התפקיד שלו הוא לתת לך לגלות שאתה גם כן יכול לגלות את האינסוף שבך. זה הרגע שבו הוא לא נכנס לברידים. ואיפן. וכשהוא פונה, והוא רק מרגיש איזה הרהור תשובה קטן במצרים. כזה הרהור קטן, הרהורון. אבל ברגישות של משה הוא רואה את הרהור הזה, אתם יודעים מה זה גורם לו? וייצא. הוא פשוט קד קידה. הוא התפעל ממערהרי תשובה. עוד שנייה הם הולכים להגיד העבדים לפרעו, די! חירות יש בעולם קצת. כשמשה מזהה גרם כזה, טיפה, הרהור. מכירים את הגמרא המפורסמת על מי שמקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, גמור. עם תעודות. לא ענב גמור, אבל צדיק גמור. ההלכה, בודקים מה מצבו. אבל אין טעם לבדוק, כי היא מקודשת. שואלים חזה למה? הלכנו ובדקנו והוא קרימינל עם תעודות. ברוך הוא ברוך שמו. מה שקוראים שיעור חזוניש. לא חסר כלום. חף מכל חפות. מקודשת. שמעו, למה? שמה הרהר הרהור תשובה. יש אדם בעולם שאין לו הרהור תשובה? אתם שומעים הגדרה בהלכה? הלכה, משפט. אתם יודעים מה קרה פה למשה במכת הארבה? הוא פשוט ראה הרהורי תשובה. אצל מי? אצל הגנגסטרים, עבדי פרעה. מי היו עבדי פרעה? אלה היו המפקדים של כל המערכות, של כל המחנות, אצל המנובלים, אצל המפלצות האלה. זה משה. אתם יודעים מה ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור? צדיק שאינו גמור יכול לעזור לרשע שאינו גמור. צדיק גמור יכול לגלות את האור אינסוף שיש גם ברשע הגמור. ויפן וייצא מעם פרעה. ואז כשמשה פינה את עצמו, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים. הטרם תדע כי עבדה מצרים. ויושב את משה ואת אהרון. גם פרעה מרגיש משהו. ומשה רבנו אומר, וואו, דז'ה וו. רק לפני 80.5 שנה זה היה לי עם בת פרעה. צ'י, הכל נשאר במשפחה. לקח לך קצת זמן, אבל לאט לאט. והוא אומר לו, לכו עבדו את השם אלוהיכם. עכשיו העיקר, מי ומי ההולכים? ומשה רבנו אומר לו, מי ומי ההולכים? כולם. אין עבודת השם של פונקציונרים. עבודת השם היא לא עסק של גברים. אצלנו, אתה יודע מה זה עבודת השם? לנוח, לשבות, לשבת איש תחתיו. אצלנו אין איש ואישה. אצלנו אין תינוק ומבוגר. אצלנו יש עוד דבר מאוד מעניין בשבת שמעולם לא שמעת עליה, שנשמור אותה תמיד כדי לזכור אותך. אצלנו בשבת מצווה הבהמה שלנו לנוח. אתם יודעים עד כמה מצווה הבהמה לנוח? שהלכה מדהימה. כאן בירושלים לא מרגישים, אבל במגדל עיר הקודש, עבדכם גידל קצת עיזים בתקופות יפות יותר. ורציתי אותם למראה כזה, לא באמת, רומנטיקה קצת. ושבת, כמובן לא, מה פתאום? שבת, שבס, נראה. עד שראיתי בפוסקים הלכה מדהימה. שבת מצווה לצאת למראה. למה? כי כיוון שהבהמה צריכה לנוח, אז היא צריכה לנוח באווירה טובה. אז תן לה לנוח טוב, אלא שיקפיד שלא יצא מחוץ לתחום, ויקפיד שלא יטלטל, וכל ההקפד, כן? אבל עד רבה. קצת שונט, לצאת, ומה, מה אתה חושב? אני לא צריכה מוסף? קצת לצאת. אתם מבינים מה זו מנוחה? מנוחה מתורגם משום מה בטעות בשפות אחרות, rest. טעות בעברית. מנוחה זה להיות מונח. המילה מנוחה מופיעה בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא וינח ביום השביעי, ידע אישי חינם, הוא לא היה עייף. בפעם השנייה שמופיעה מנוחה זה ותנח התיבה בהרי עררת, ידע אישי חינם, התיבה לא הייתה עייפה. רק אצלנו המצאנו שלנוח זה משהו שהוא לא לעשות. אז אנחנו כאלה מתוחכמים שנדמה לנו שלעשות את השבת זה סלנג. זה כל מה שאנחנו רוצים להגיע אליו בעולם. לעשות את השבת. ואז יש משמעות לששת ימים תעשה מעשיך. רבנו בחיה מביא בשם הרמב״ם. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי, עכשיו אני רק נזכר, יעקב, שכוח. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ליום השביעי, שבת להשם אלוקיך. מביא רבנו בחיי בשם הרמב״ם. אני בכוונה מזכיר שזה רבנו בחיי בשם הרמב״ם. לא ראיתי את זה ברמב״ם, אבל זה רבנו בחיי בשם הרמב״ם. אני אומר את זה כי אחרת תגידו, זה רב נחמן. אומר רבנו בחיי בשם הרמב״ם, ששת ימים תעבוד. למה תמיד ליד שבת כתוב ששת ימים תעבוד? אז חז"ל אומרים, כשם שמצווה לשבות בשבת, מצווה לעבוד שישה ימים. נפלא. והרמב״ם מסביר, ששת ימים תעבוד את השם אלוקיך, איך? על ידי ועשית כל מלאכתך, זאת צורת עבודת השם, ששת ימים. ואיך תוודא שבאמת עשיית מעשיך היא עבודת השם ולא עבודת האגו? אם ביום השביעי, שבת, סימן שהכל להשם אלוקיך. אם אתה יודע לשבות, אתם יודעים מה כתוב ביום השביעי? ששת ימים תעשה כל מלאכתך ביום השביעי. אומרים חז"ל, כל מלאכתך, זהו. כלומר, אני מגיע לשבת, אין יותר עבודה בחיים. אלא שכשאתה נכנס לשבת, תיכנס אליה כאילו כל מלאכתך עשויה. אתם יודעים מה המשמעות? אתם יודעים מתי האדם צריך להרגיש שכל מלאכתו עשויה? כשהוא נכנס לשבת. לשבת, למנוחה. אתם יודעים מה זה לזכור שיש שבת? שכל יום אתה נשאל אם הזדקחת מספיק כדי להרגיש שכל מלאכתך עשויה. שבו איש תחתיו. בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג השם לנו. ראיתי מישהו שמסביר, כי חג השם לנו כדי שיהיה חג להשם, זה מוטל עלינו. אתה חושב שהשם יעשה חג אם רק הגברים ילכו לשם? אתה חושב שמישהו יכול להיות משוחרר מזה? צוננו ובקרינו. אתם מבינים למה ויגרש אותם מעט פני פרעה? אתם מכירים את התחושה של לתקן משהו, לחזור בך, ואז להרגיש, וואו, לזה לא התכוונתי, תעוף מפה, אתה הורס לי את החיים? הוא מגרש אותם מפני שזה מגיע לרגע שבו פתאום פרעה תופס, זה מתחיל להיכנס אליי, המשה הזה. עבדי פרעה כבר מדברים עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. הוא פתאום מתחיל להבין, העסק הזה עובד, הראיה שבמכת החושך הוא יגיד, גם אתם, גם הטף, כולם ילכו. ואז הרגע שהאדם נבהל, ומשה יוצא ברוגע ואומר לא נורא. יכול להיות שהמכה הבאה היא כדי שבזיכוך הבא זה יגיע ממך כבר. אל תדאג, זה יבוא. אם לא היום, בגלגול הבא. זה יבוא. הוא מגרש אותם את פני פרעו, הרבה מגיע, הוא נח בכל גבול מצרים, ופרעו מזדעזע מהמוות הזה. אתם מבינים את הציניות של העבודה משחררת? לראות יצור נח זה מוות. לראות יצור שחושב שיש לו סתם מקום בעולם הזה בפני עצמו. זה המוות שהוא לא יכול לעמוד בו. את זה תספר באוזני בנך ובן בנך. את בנינו ובנותינו, את צוננו ובקרינו. עכשיו מבינים את עד מתי מענת לענות מפניי? עכשיו אתה לא נתבע רק לשלח את העם, כי אתה כבר הגעת למקום שאתה יכול לשלח קצת מי ומי ההולכים. עכשיו אתה נתבע למקום שבו אתה תענה מפניי. את העינוי שענית בשר ודם אחר, תוכל לתקן רק בדרך אחת. תפילה לעני כי יעטוף. זוכרים כשדיברנו לפני כמה שבועות על הברכה ליהודה, על המשיח? אוסרי לגפן עירו ולסוריקה בני אתונו. המשיח לא יבוא על סוס לבן. הוא יבוא עני ורוכב על חמור. ההכנה לעניות הזאת מתחילה בשבת הראשונה שאנחנו יצרנו אותה. השבת הראשונה קוראים פסח. אבל פסח הוא הכנה לשבת הגדולה שתבוא 30 יום אחר כך. היא השבת שמתחילה להתברר אצלנו היום. אני אסיים במשפט אחד. אולי אם הדברים נכונים, זה פשט נפלא. כולם דנים למה השבת הקודמת לפסח נקראת בשם שבת הגדול. ישנן הרבה תשובות. נשאיר את זה לדרשה של שבת הגדול. תשובה אחת מעניינת אומרת שהיא נקראת שבת הגדול מפני שכיוון שפסח נקרא שבת, והוא החג היחיד שנקרא שבת, יום הכיפורים נקרא שבת שבתון, אבל פסח נקרא שבת, ממחרת השבת, והסברנו, אז כיוון שפסח נקרא שבת, אז זה השבוע היחיד בשנה שיש 9 שבתות. נכון? כל שבוע יש שבת אחת, ולכל שבת יש מוצאי שבת, כמאמר המשורר. אבל בשבוע של פסח, ישנן 2 שבתות. נכון? 30 יום כבר אסור לנשום בבית, כי כל אבק זה חמץ, ואני קורבן פסח, אי אפשר לזוז. נכון? יופי. אז לשבת הגדול, איך קוראים אצלנו? שבס טרנטה, נכון? אוכלים במרפסת, מעל הבוידים, עם החתולים, נכון? כי לא נוגעים, לא נושמים, עם ניילון ככה מעל האוזניים, נכון? חדר אטום. אומר השפת אמת, אתם יודעים למה שבת הזאת נקראת שבת הגדול? כי שתזכור, יש 2 שבתות השבוע. הגדול שבהם זה זאת. כדי שיהיה הגדול, צריך שזה יהיה יחסי לשני. אז זאת שבת הגדול. יש עוד שבת קטנה, עוד יומיים, 3, פסח. פסח הוא השבת שבה מתחילים להתכונן לשבת הגדול. אז ניבחן. יצאו מן העם ביום השביעי ללקוט או לא? אז נתחיל לקלוט לעצמנו אם אנחנו זוכרים את יום השבת. אם הזכור את יום השבת לקדשו שלנו, שהוא כל העולם שלנו, שהיום יום ראשון בשבת, והיום יום שני בשבת, והיום יום שלישי בשבת. וכל עולמי הוא שכל מה שאני עושה, הוא כדי לוודא שאני שבו איש תחתיו. כשהיסוד הזה מתברר, מגיעים ליציאה ממצרים עצמה. מכאן לפסח ולקריאת ים סוף, ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.